חדר ה-238 להיכל היומיום, יום שישי, חף תמוז, ה-תשג. שיעורים, חומש, פנחס, שישי עם פירוש רש"י. תהילים, חף בחודש, זה מפרק צדיק זין עד וכולל פרק קוף ג'. בתניה ממשיכים את פרק ד' באיגרת התשובה. השיעור היומי נמצא בעמוד צדיק ד', מהמילים ככה ממש, עד המילה האותיות. פתגם היומי מקורו מתוך מכתב שכתב הרב הרייץ לרב חודקוב בחורף של תרצ"ו. המכתב עצמו מדבר על הנושא הרבה יותר באריכות. כאן הרבי מסכם בקצרה את נקודת הדברים. יש מכתב אחר של הרבי הקודם מו"ו אדר תש"ד, שזה יצא אחרי היום יום כבר, ששם אותו נושא עצמו מפורט ומוסבר היטב. הנושא שמדובר כאן היום זה על, כמו שכתוב בכותרת, שלושה מיני התבוננות הם. יש בהתבוננות, שאדם מתבונן בעניין שהוא למד, יש שלושה סוגים, שזה תלוי באיזה הזדמנות ובהקשר ואחרי מה הוא מתבונן ולקראת מה המטרה. בעצם שלושת הסוגי ההתבוננויות זה כמו סולם שמתקדם שלב אחרי שלב. לעבור את השלבים ונסביר אותם. שלב הראשון, א', התבוננות לימודית. מה זה נקרא התבוננות לימודית? אחר שמבין העניין על בוריו, הוא מתבונן בעומק העניין ההוא, עד שהשכלי מאיר אצלו. זאת אומרת, יש התבוננות בשעת הלימוד, שלא על זה הוא מדבר כאן. התבוננות בשעת הלימוד זה שאדם מרוכז להבין את הנושא המפורט, הפרטים של הנושא שעליו הוא לומד. כאן הוא מדבר אחרי הלימוד. למדת עניין, הבנת את כל הפרטים שלו. עכשיו שסיימת הכל, אז זה כמו אדם שמסתכל מרחוק על תמונה, לראות את התמונה בכללותה. שזה התבוננות לקלוט את המשמעות השכלית שכל התמונה כולה יחד. זה נקרא התבוננות לימודית. אחרי ההבנה של הפרטים, אתה מתבונן, ומה מאיר אצלך? הרעיון השכלי של העניין, מאיר אצלך הרעיון. זה התבוננות ברמה הראשונה בשליבות הסולם, זה שלב א'. יש ביטוי שהרבי הרש"ב אמר פעם, שמוטב שאדם יתבונן בנושא אחד 42 פעמים, מאשר לחשוב 42 נושאים אחד אחרי השני. וכשאתה לומד 42 נושאים אחד אחרי השני, בסופו של דבר יכול להיות שאתה לא התחברת לשום דבר. לעומת זאת, אם אתה מתבונן בעניין אחד 42 פעמים, אז זה יהיה חלק ממך, זה משפיע עליך. אז יש התבוננות שאתה כבר למדת את כל הפרטים, עכשיו אתה מתבונן להפנים את העומק של העניין בכללות, זה השלב הראשון. ב', מה השלב הבא? שקודם התפילה. זה כבר התבוננות מסוג אחר. אתה כבר את העניין למדת, כבר את העניין הבנת, עכשיו אתה מתכונן להתפלל. לפני התפילה יש סוג נוסף של התבוננות באותו עניין עצמו. מה זה ההתבוננות שקודם התפילה? עניינה, הרגש חיות העניין שלמד, ולא הרגש השכלי כמו בהתבוננות לימודית. בהתבוננות הזו של קודם התפילה, המטרה של ההתבוננות זה ליצור אצל הבן אדם חיבור רגשי לדבר שלמדת. דהיינו, אתה מתבונן באותו נושא עצמו שלמדת לפני זה שעה שלמה, אבל עכשיו אתה מנסה להרגיש את העניין. הרב הרייץ באחד המכתבים כותב את הלשון, להתבונן בכללות הנועם והעריבות שבסוגיה ההיא. היינו לא ההבנה, הבנתי את העניין. בואו נתחבר באופן הרגשי לעניין. זה, הוא קורא לזה פה, הרגש חיות העניין. זה ההתבוננות השנייה, זה קודם התפילה. אחרי שעברנו את שלי השלבים האלה, התבוננות של אחרי הלימוד, התבוננות של קודם התפילה, עכשיו מגיעים לשלב השלישי. ג' שבתפילה. זה בעת התפילה, באמצע שאדם מתפלל, תוך כדי תפילה, הוא עוצר וחושב על העניינים שאותם הוא למד בבוקר או אתמול, מה סוג ההתבוננות כרגע. את העניין השכלי הוא כבר הבין היטב, אחרי שהוא סיים ללמוד. את להתחבר רגשית לרעיון, כמה זה נפלא הדבר, זה כבר הוא עשה לפני התפילה. מה זה בשעת התפילה? עניינה הרגש האלוקות שבעניין שלמד. מה זה נקרא? פה המטרה לעורר את הרגשות שמתחייבים מהנושא שלמדת. למשל, אם אדם למד, הנושא שלו היה על המושג שהעולמות בתהילים לקדוש ברוך הוא. יש בשלב הראשון, אני רוצה להבין את הרעיון של הדוגמאות, המשלים שמתחייבים. את העניין השני, שאתה מתחבר רגשית לדבר. אבל עדיין אתה לא הופך להיות חלק מהעניין, עד כמה הדבר מחייב את החיים שלך. בעניין השלישי, אתה צריך להתבונן שזה יעורר בנפש שלך רגע של התבטלות לקדוש ברוך הוא. זה נקרא להרגיש את האלוקות שבעניין. מה זה אומר לי? סתם רעיון יפה שלמדתי? סתם אני ממש מתרגש מהנועם של הרעיון? לא. איפה הדבר מדבר אליי בחיים? או למשל, אם אדם מתבונן, איך שהקדוש ברוך הוא משפיע על העולם, שפע רב ונותן חסד גדול. אז אתה יכול להתבונן בעניין בשלב הראשון, להבין את כל ההשפעות שהקדוש ברוך הוא נותן. יש את השלב השני, אוקיי, זה נפלא מאוד, אתה ממש מתרגש מהדבר הגדול שהקדוש ברוך הוא עושה. העניין השלישי בזמן התפילה זה אומר, תתבונן כמה אתה צריך לאהוב את הקדוש ברוך הוא. כמה, מכיוון שהוא משפיע עליך כל כך הרבה, אז תעורר את הרגשות שמתחייבים כתוצאה מהנושא בחיים שלך. זה נקרא שאתה מרגיש את האלוקות שבדבר, ואז זה משנה לך את החיים, את הרגשות, באופן ממשי. אחרי שהוא אומר את שלושת השליבות הללו, מסכם הרי בהריאץ וכותב כך. שלוש האלה, שלושת השלבים שהזכרנו, הם שליבות סולם ההרגשה. זאת אומרת, אתה לא תוכל להגיע לשלב השלישי, להרגיש את כמה הדבר מחייב אותך, כמה העניין האלוקים מחייב אותך, לא תוכל להגיע לזה אם לא עברת בפשטות, שלב הראשון להבין היטב את הסוגיה, שלב שני להתחבר רגשית לסוגיה, שלב שלישי, אוקיי, מה זה אומר לי בחיים? אתה לא תוכל לדלג שלבים. יש, בדרך כלל זה הולך בצורה מדורגת. ורק בחסדי השם יתברך עמנו, רק בגלל שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו ועושה איתנו חסדים, מרגישים לפעמים, מרגישים, הכוונה היא דררטמן, דררטמן הכוונה היא ביידיש, הרגש פנימי, לפעמים מרגישים גטלחקייט, להיינו את האלוקות, בלי שום עבודה כלל. לפעמים יכול להיות מצב שפתאום אדם מתעורר, וואו, אני כל כך אוהב את הקדוש ברוך הוא, אני כל כך מרגיש לחיים, עין, אני עין ואפס. התעוררות כזו, בלי הכנה של כל השליבות הקודמות, זה רק בחסדי השם לפעמים מאיר לך עניין כזה. ואיך זה יכול להיות שיאיר לך לפעמים עניין כזה? מפני מעלת העצמות שיש בנשמה. מכיוון שאתה נשמה אלוקית, וקשור לעצמותו של הקדוש ברוך הוא, אז יכול להיות מצב שפתאום יתעורר לך איזשהו רגש אלוקי בלי הכנה. אבל זה רק בחסדי השם, זה לפעמים קורה, אבל זה לא הסדר הרגיל. המצד העבודה שבכוח עצמו, ולאדם רוצה להגיע לבד בכוח עצמו ליעד הזה, מוכרחים שלוש שנה, אי אפשר לדלג שלבים. אתה לא תבין היטב את הסוגיה, ולא תרגיש היטב את החיות שבעניין, אין סיכוי שתרגיש את כמה הדבר מדבר אליך ומחייב אותך. זה השלושת השלבים שצריך להיות בצורה בריאה ונכונה. הרמז ביד החזקה לרמב״ם, אנחנו כרגע הגענו כבר לסיום ספר משפטים. סיום ספר משפטים, ההלכות האחרונות זה הלכות נחלות. סוף הלכות נחלות, ההלכה האחרונה, יש שם הדבר, זה אפשר בדרך רמז לקשר את זה. שם מדובר בסיום הלכות נחלות על מצב של, לא עלינו, אדם נפטר וישאיר ילדים קטנים, יתומים, הם לא יכולים להתעסק עם הנחלה שהם ירשו כרגע. אז יש מושג שנקרא אפוטרופוס, שהבית הדין מעמיד על אדם, אפוטרופוס הוא מטפל בהם עד שהם יגדלו. עכשיו, אפוטרופוס עושה דברים שונים כדי להחזיק את הנכס, כדי לתחזק אותו וכדומה. אז הלכה אומרת שאנחנו בוטחים באפוטרופוס, מאמינים לו, והוא לא מחויב לתן דין וחשבון על כל שקל בדיוק מה הוא הוציא ולאן זה הלך, הוא רק יצטרך בשלב מסוים שהם יגדלו לתת שבועה כללית שהוא עשה הכל למענם, אבל הוא לא חייב לתת, להחזיק רואה חשבון עם כל הפרטים. אבל הרמב"ם מסיים את סוף ההלכות ואומר ככה, נכון שהוא לא צריך לתת דין וחשבון, אבל הוא צריך לחשב בינו לבין הקדוש ברוך הוא. יש בורא עולם, והוא אבי יתומים, והוא אליו אתה צריך לתת חשבון. שזה בעצם, קשור למה שאמרנו, יש אני מנהל את העניינים בצורה הגיונית, שכלית, הכל מצוין, הכל טוב, אני צריך להרגיש את האלוקות שבדבר. צריך להרגיש שיש בעל הבית, על המורות שלפי הסדר הרגיל אני עשיתי וי והכל מסודר, אבל כל עוד לא התחברת לעניין האלוקי שבדבר, אז הדבר הזה לא מושלם, באיזשהו רמז אפשר כאן לחבר את ההלכה לתוכן של הפתגם היומי.